שלום לכולם, אנחנו מתחילים את הדף היומי של 10 דקות באתר סיני. יש סיכוי טוב שזה ייקח קצת יותר מ-10 דקות היום, כי מדובר בדף קצת קשה. הזכרנו אתמול, בתחילת פרק הזהב, את העיקרון הבא, כשקונים צריך למשוך את המטלטלין ולא את מה שמוגדר כמטבע. מתוך זה הגענו לדיון ביחסים בין זהב לכסף, מי נחשב המטלטלין ומי נחשב המטבע. ואת מי צריך לקנות. אחד מהנפקמינות שהזכרנו בדף הקודם לגבי הנושא הזה היה האם מותר לחלל כסף של מעשר שני על דינרי זהב. למה לא? כי אם אנחנו אומרים שזהב מוגדר כפירות ולא כמטבע, אסור לחלל מעשר שני על פירות מחוץ לירושלים, רק על מטבע. ואז הבאנו משנה במעשר שני פרק ב' משנה ז' בסוף הדף הקודם, שם כתוב שיש בזה מחלוקת בית הלל ובית שמי. בית הלל אומרים שמותר לחלל כסף על זהב, ובית שמאי אומרים שאסור לחלל כסף על זהב, ובדף הזה אנחנו נראה שלושה הסברים לדין הזה. עכשיו אנחנו נגיד קודם את המסגרת הכללית של שלושת ההסברים, ורק אחרי זה ניכנס לפרטים. אז הסבר ראשון בעצם כבר אמרנו, למה לפי בית שמאי אסור לחלל כסף על זהב? כי זהב ביחס לכסף זה פירות, ואסור לחלל מטבע על פירות, ובית הלל שמתירים כנראה אומרים שזהב זה מטבע ולא פירות. זה הסבר ראשון. הסבר שני, גם בית שמאי מודים שזהב זה מטבע, אז למה אסור לחלל כסף על זהב? מסיבה צדדית מיוחדת למעשר השני, כתוב וצרתה כסף, והם לומדים כסף אחד, כלומר מותר לחלל פעם אחת על כסף, מחוץ לירושלים. ובית הלל אומרים לא, כתוב פעמיים כסף בפרשה, ואני מרבה שאפשר לחלל כמה פעמים על כסף. אז זה הסבר שני, הסבר שלישי לדעת בית שמאי למה אסור לחלל כסף על זהב, גזירה צדדית לגמרי מדרבנן, שמה ישהה. כלומר, אם נגיד לו שמותר לחלל כסף על זהב, אז הוא יחכה עד שיהיה לו מספיק כסף בשביל למלא את כל דינר הזהב, כי זה פי 25, זה ייקח לו זמן, בינתיים הוא משה את המעשר שני שלו בבית ולא עולה לירושלים. אז ראינו שלושה הסברים. או כי זהב זה פירות, או זהב זה לא פירות גם לפי בית שמאי אבל כתוב וצרת הכסף, או שמא ישהה. עכשיו את שלושת הסברים האלה למדנו מתוך מחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, כשהגמרא לא יודעת מי אומר מה, אבל אחד מהם, כנראה רבי יוחנן אומר את הדבר הבא. מה שבית שמאי אמרו שאסור לחלל כסף על זהב, זה דווקא כסף על זהב, אבל פירות מעשר שני על זהב מותר. למה? אז תלוי עם שלושת הסיבות שאמרנו. לפי הסיבה הראשונה שאמרנו שאסור כסף על זהב כי זהב זה פירות, אז זה נכון דווקא בכסף על זהב, אבל פירות ממש על זהב, הזהב יחסית לפירות הוא כבר מטבע. והדעה השנייה, כנראה ריש לקיש, אומרת לא נכון, אפילו כאן בית שמאי יחלקו, זהב אפילו מול פירות אמיתיים זה עדיין פירות. ההסבר השני שאמרנו שלפי בית שמאי אסור כסף על זהב כי כתוב וצרתה כסף פעם אחת, אז ברור שבפירות אין בעיה כי זה לא כסף זה פירות. והדעה השנייה, אולי ריש לקיש, שאומר שאפילו כאן בית שמאי אוסרים, עדיין כי זהב זה פירי, פירות. ההסבר השלישי שאמרנו, גזירה שמא ישהה,
אז זה גזירה ששייכת רק בכסף, כי בפירות ממילא לא ירצה להשהות את הפירות אצלו, כי אם הוא ישהה אותם הם ירקבו. ואילו הדעה השנייה, ריש לקיש, שאומר שבית שמאי יחלקו גם בזה, כנראה שגם בפירות יש סיכוי שהוא ישהה וגזרו. בית הלל שמתירים אפילו בכסף על זהב, הם כנראה אומרים שגם בכסף אין סברה שהוא ישהה.
אז עד כאן מסגרת הדיון, עכשיו ניכנס טיפה לפרטים. אז נחזור להסבר הראשון. הסבר הראשון אמרנו שלפי בית שמאי זהב זה פירות ולכן לא מחללים כסף על זהב כי לא מחללים מטבע על פירות. ואמרנו שאור רבי יוחנן אור ריש לקיש אומרים שבפירות ממש על זהב בית שמאי יודו שמותר והדעה השנייה חולקת. הגמרא מנסה להוכיח שזה רבי יוחנן שאומר שאפילו בפירות על זהב עדיין בית שמאי יגידו שאי אפשר לחלל כי זהב זה ממש פירות. למה? אנחנו עכשיו ממש בתחילת עמוד א', רבי יוחנן אומר שלא לובים דינר על דינר. חייב להיות שדינר על דינר הכוונה היא דינר זהב על דינר זהב. כי כסף ודאי שמותר ללוות, כי כסף כלפי עצמו ודאי נחשב מטבע, ודינר חייב להיות שזה לפי בית שמאי, כי לפי בית הלל דינר זה מטבע ולא פירות. אז אומר רבי יוחנן, לא לובים לפי בית שמאי דינר על דינר. למה לא ללוות? כמו שאמרנו בדף הקודם, יש איסור ללוות שאה ולהחזיר שאה, כי אולי המחיר השאה עלה, ואתה בעצם מחזיר ריבית. אותו דבר דינר, אז חייב להיות מכאן, שדינר זה פירות, אפילו כלפי עצמו. אז משמע שגם כלפי פירות אמיתיים, דינר זהב יחשב פירות ולא מטבע. דוחה הגמרא ואומרת, לא, יכול להיות שכלפי פירות אמיתיים הוא באמת עכשיו מטבע. כלפי עצמו, כשגזרו שאסור שאה על שאה, גזרו גם על זה. כי ביחס לכסף הוא נחשב פירות, אז גם כלפי עצמו גזרו שהוא ייחשב כפירות.
ועד רבה, הגמרא עכשיו תוכיח שרבי יוחנן הוא זה שאומר שבית שמי בפירות על זהב מודים שאפשר לחלל. מניין? כי רבין אמר בשם רבי יוחנן שלמרות שאסור ללוות דינר בדינר, והרגע הוכחנו שזה דעת רבי יוחנן בדעת בית שמי לגבי זהב, בכל זאת מחללים פירות על דינר זהב. אז הנה אנחנו רואים במפורש שגם לפי בית שמי לדעת רבי יוחנן מותר לחלל פירות על דינר זהב. אז הנה רואים שלפי רבי יוחנן בית שמי מודים בפירות על דינר זהב. עוד ראיה לשיטה הזאת, במשנה שאחרי המשנה שאנחנו עוסקים בה, כלומר מעשר שני פרק ב' משנה ח', יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמי איך מחללים מעות נחושת על כסף. לפי בית שמי יכול לחלל הכל, לפי בית הלל הוא צריך לחלל רק חצי ושישאיר אצלו חצי מעות נחושת, אבל ענייננו יוצא שלפי שניהם אפשר לחלל מעות נחושת על כסף. עכשיו, איך בדיוק הקדושה הגיעה בכלל לאותם מעות נחושת? רואים שאפשר לחלל פירות על מעות נחושת. אז אם אפשר לחלל פירות על מעות נחושת, ואתה אומר שהמטבעות נחושת האלה נחשבות מטבע ולא פירות, אז ברור שאפשר לחלל אותם גם על זהב. כי זהב יש יותר סיכוי שהוא נחשב טבע מאשר נחושת. דוחה הגמרא, לא נכון. דווקא נחושת, למרות שבהרבה מקומות הם לא עוברים לסוחר, אבל כשהם עוברים לסוחר, אז הם אפילו יותר חזקים, כמו שראינו בדף הקודם, מכסף. מקבלים אותם יותר. לכן את הראייה הזאת דחינו, אבל למסקנה נראה שבכל זאת זה רבי יוחנן. אז זה היה לגבי ההסבר הראשון בדעת בית שמי. עכשיו להסבר השני. אמרנו שההסבר השני הוא שבית שמי אומרים שאסור לחלל כסף על זהב, כי כתוב וצרתה כסף. שואלת הגמרא, אם זה ההסבר בדעת בית שמי, אז למה לא חידשת יותר? לא רק שאסור לחלל כסף על זהב, אסור לחלל אפילו כסף על כסף או זהב על זהב, זה יותר חידוש. למה לא אמרו את זה? עונה הגמרא, כי החידוש הוא לבית הלל, שאם היינו אומרים רק כסף על כסף או זהב על זהב, היינו חושבים שבכסף על זהב אולי גם בית הלל יודו שאסור, כי זהב זה פירות. כמה שמלן שלפי בית הלל זהב זה מטבע ומותר לחלל כסף על זהב. זאת הערה ראשונה. עכשיו יש שתי דחיות לשיטה הזאת. אחת במשניות שנגיד עכשיו כבר הזכרנו, בפרק ב' ממעשר שני, משנה ח' וט', מוזכר איך מעבירים את קדושת מעשר שני ממעות נחושת לכסף, או להפך מכסף לנחושת. כמו שאמרנו, יש המחלוקת בית שמי ובית הלל האם לעשות הכל או רק חצי, אבל לענייננו יוצא שאפשר להעביר כסף למעות נחושת וגם נחושת לכסף. אז לגבי כסף לנחושת זה לא דחייה כל כך, כי מוזכר שזה בירושלים, וכבר אמרנו שבירושלים ברור שמותר. אבל במשנה השנייה, משנה ט', כתוב שמעבירים קדושת מעשר שני מנחושת לכסף, ושם זה לא בירושלים, ובכל זאת מעבירים. אז הנה רואים שאפשר להעביר קדושת מעשר שני ממטבע למטבע. אז בעצם דחינו את הלישנה השנייה, שלמדה את האיסור של בית שמיים מבצרת כסף. ועכשיו אנחנו עוברים ללישנה השלישית, שזה ממש בסוף עמוד א'. הלישנה השלישית כבר אמרנו שזה גזרה, שמה הוא ישהה מעשר שני בביתו. הגמרא מביאה ראיה דווקא לשיטה הזאת. היא אומרת, המשנה שעליה אנחנו מדברים, פרק ב' משנה ז' מעשר שני, לא כתוב שלפי בית שמי אי אפשר לחלל כסף על זהב. מה שכתוב זה, לא יעשה סלעים דינרי זהב. כלומר, לא יעשה משמע לכתחילה, אבל בדיעבד אם עשה, כנראה שתופס. מכאן משמע שבאמת זה רק גזירה דרבנן, וזה מוכיח את הלישנה השלישית על פני הלישנה השנייה והראשונה, ששם זה היה דין דאורייתא. אמרנו במשנה שמטלטלין קונין כסף, אבל כסף, מטבע, לא קונה מטלטלין. למה הכוונה בדיוק? אז יש כמה סוגי קניינים. אפשר לקנות למשל שדה בכסף. כסף קונה שדה, אני משלם לך כסף, והשדה הופך להיות שלי. זה נקרא קניין כסף. אבל יש עוד סוג קניין שזה חליפין. עכשיו חליפין, יש שני סוגי חליפין. יש חליפין שזה די דומה לכסף, מבחינה הזאת שאני נותן לך את התמורה. למשל, מחליף פרה בחמור, אני מושך את החמור שלך ואתה מיד קונה את הפרה שלי או להפך. ויש עוד סוג קניין חליפין, שזה קניין סודר, שהסודר שאני נותן לך, איזה חתיכת מטפחת, ברור שזה לא מהווה תחליף לפרה, אבל ברגע שאני אגביע את הסודר שלך, הפרה שלי שייכת לך. אז יש לנו קניין תשלום בכסף, ויש לנו קניין חליפין. עכשיו עדיין צריך לנסות להבהיר יותר את ההבדל בין סוגי הקניינים האלה, ואני אשמח להערות באתר, sinai.org.il. לענייננו, כרגע זה יספיק. עכשיו אמרנו במשנה, שמטלטלין קונין כסף, אבל כסף לא קונה מטלטלין. הפשט היה שהכוונה היא כקניין כסף הוא לא קונה. ומטלטלין, ברגע שמשכתי או הגבעתי אותם, קניתי את החפץ, ועכשיו אני חייב לך כסף. עוד לא קנית את הכסף שלי, אני רק חייב לך אותו. עכשיו יש דיון בגמרא, האם אפשר שכסף יקנה אבל לא בתשלום אלא על ידי חליפין, כלומר להתייחס לכסף כאל המתכת שבו, והוא ישמש כמו סודר או אפילו כמו מחליף פרה בחמר, הוא ישמש כחליפין, האם אז זה אפשרי או לא? יש בזה מחלוקת של רב ולוי. רב פאפה מסביר את השיטה שלו, הוא אומר מה שחשוב בכסף זה הצורה של הכסף, לא המתכת של הכסף, ההטבעה עליו זה מה שנותן לו את הערך האמיתי שלו, וזה דבר שהוא לא קבוע. בגמרא אומרים בגלל שהמלך או הסמכות השלטונית יכולה לשנות את זה כל רגע, ולכן זה לא קונה בחליפין. עכשיו הגמרא מנסה להביא ראיה מהמשנה שלנו. בהתחלה הגמרא מבינה שהמשנה שלנו אולי זה חליפין. והנה רואים שזהב קונה כסף בחליפין. דוחה הגמרא, מה פתאום? לא יכול להיות שהיא חליפין. שהרי אם זה היה חליפין, אז אין שום הבדל בין כסף לזהב. שניהם המתכות, שניהם יכולים לקנות אחד השני בחליפין. אלא חייב להיות שהמשנה שלנו היא בקניין כסף, ולכן מטלטלין קונין כסף, אבל כסף מטבע לא קונה מטלטלין. הגמרא מביאה עוד ברייתא שהיא בדיוק כמו המשנה שלנו, רק יותר מסבירה שכסף הוא 1 חלקי 25 מדינר זהב, וגם שמה הגמרא תגיד אותו דבר. עכשיו בשניהם צריך להבין למה כתוב שזהב קונה כסף. הרי זהב לא בעצם קונה כסף, מי שמגביע את הזהב קונה את הזהב, ואז הוא מתחייב לשלם כסף. אז צריך להיות כתוב הזהב מחייב כסף. אז לגבי המשנה באמת הגמרא משנה ואומרת כתוב במשנה שהזהב מחייב כסף. לגבי הברייתא שם זה יותר קשה, כי כתוב בברייתא, כיוון שמשך את הזהב נקנה כסף בכל מקום שהוא. פה קשה להגיד שהוא התחייב בכסף בכל מקום שהוא, אז לכן רב אשי מפרש שצריך להגיד פה שהכוונה נקנה כסף כמות שהוא. כלומר אתה צריך לשלם את הכסף כמו שסיכמתם. אם סיכמתם על מטבעות ישנות, תן ישנות, חדשות, חדשות, אפילו שבאמת ישנות הן יותר טובות. אנחנו 4 שורות לפני סוף העמוד, כל טוב.